בזמנים האלה, כלומר בשלב הזה של היום. וקודם כל צריך להבין שתשעה באב זה לא יום דתי, זה יום לאומי. אנשים הרבה טועים בדבר הזה, חושבים שזה פן דתי הלכתי, הם לא מבינים שמבינים שזה תוכן לאומי של עם בארצו, של ממשלה, של חורבן, של ממלכתיות. אז כמובן מי שלא מגדיר את עצמו כדתי, אז הוא אומר אני לא דתי, תשעה באב זה לא שלי. זה טעות חמורה, כי ואפשר לומר את זה על הרבה הרבה, הרבה חגים, כמעט כל החגים. אני טוען שכל החגים, כל החגים הם לאומיים, ומי שלא רואה את זה בפן הזה, אז יש לו טעות. כתבתי שיעור על החיבור בין ספר דברים, פרשת דברים והמגילה שקראנו היום. ספר דברים ופרשת דברים נקראים תמיד בשבוע שחל בו תשעה באב. כלומר, חז"ל קישרו בין ספר דברים לבין תשעה באב. כשהתורה איננה תורה בארץ, יש חורבן. ברגע שהתורה היא לא קשורה למקום המיוחד שנקרא ארץ ישראל, כשהתורה היא בעצם מתפוררת בגלות, זה נקרא חורבן. חורבן זה התפוררות החברה, והתפוררות החברה זה התפוררות העם, בגלל שעם נקרא כשיש לו מדינה, כשיש לו ארץ. הרי שהוא אין לו ארץ, הוא כבר לא, כן, בעניין הזה של עם, ולכן יש התפוררות ויש חורבן. כשהתורה איננה תורה הארץ, כמו בספר דברים, שהיא תורה בארץ, אז יש חורבן. שהרי כתוב, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ. כלומר, כל התורה, כל החוקים, כל המשפטים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כן, משה רבנו מדבר, הוא יודע על מה הוא מדבר, כן, חזקה עליו שהוא הבין את דברי הקדוש ברוך הוא. איפה צריך לעשות את כל זה? בקרב הארץ, אשר אתם באים שם לרשתה. ואם אתה עושה את כל הדברים האלה מחוץ לארץ הזאת, אז זה בגדר אחר. זה בגדר הציבי לך ציונים, זה בגדר תזכורת, זה בגדר של תורה שעדיין לא התממשה כולה. הרמב"ן זצ"ל מגדיר את ספר דברים כזה שמיועד לכובשי הארץ ולנוחליה. זה הספר שנקרא ספר דברים. למי הוא מיועד? אל מי מדבר הספר הזה? אל מי שבא וכובש את ארץ ישראל ומי שמתנחל בה. כלומר, זה הספר של המתנחלים. והמתנחלים בדרך כלל הם כובשי הארץ. זה אותו דבר, זה הולך ביחד. כמובן ההתנחלות במובן האמיתי והפנימי שלה. היום אנחנו צאצאים של אותה התנחלות. אבל התורה הזאת היא תורתם של המתנחלים, של אלה שחשובה להם ארץ ישראל, שחשוב להם הבניין הארצי ולא הבניין הרוחני של התורה בלבד. כמו כמה חוגים שיכולים בהחלט להסתפק בתורה, תיתן להם את אותה ישיבה במנצ'סטר, זה בסדר גמור. אין קשר עם הארץ. זה לא ספר דברים. ספר דברים לא מתפשר בדבר כזה. היו קהילות בחוץ לארץ? כן, בזמן הגלות. בזמן שאין אפשרות אחרת. אז חיים בתקופה הזאת במעמד הופכי למעמד הטבעי של עם ישראל בארצו. אבל זה לא דבר שהוא צריך להיות סופי. ובחטא המרגלים הייתה סתירה של כל זה, ורצו להישאר במדבר בבחינת התורה בחוץ לארץ, תורה בשמיים, בניגודיות עם הטבע, במלחמה נגד הטבע. והוא הפך ארץ ישראל, ששם הקדושה היא דווקא כזו שנמצאת מתגלה בטבע. כלומר, כאן חטא המרגלים, ואני מקשר, תכף תראו למה, עם כל הסיפור הזה של חורבן הבית, לחטא המרגלים. כלומר, כל החורבן, כל מגילת איכה, קשורה במהות לחץ המרגלים. איך? מה הקשר? צריך להבין את שורש החורבן. שורש החורבן זה כשאנשים לא מסוגלים להביא את התורה שהיא ניתנה בהר סיני אל המציאות הגשמית בעולם הזה. זה סוד החורבן. כלומר, כשאין את החיבור הזה, יש בעיה. הרב קוק כותב בספר אורות התחייה, תפחת. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. במשפט אחד, כל כך פשוט, כן, הוא מביא את כל מה שאמרנו עד עכשיו. הקדושה שבטבע, קדושה שמתחברת לעולם הזה, לטבעיות, היא הקדושה של ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, אז מה זה השכינה שהולכת לגלות? כשאומרים שעם ישראל גלה מארצו, גלינו מארצנו, וגם השכינה גולה עמנו, אז מה זה? אומר הרב, זה הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. זה לא דבר נורמלי, זה בינתיים. זה מצב שהוא הראי, זה לא מצב סופי. זה שכינה שחייב ללכת עם עם ישראל אל תוך הגלות. אל תפרש את זה, אתה רואה? הנה אני בגלות וגם השכינה באה איתי. אוי ואבוי, כי אתה מפרש את הדברים הפוך. זה עונש שהשכינה הולכת איתך בגלות. היא חייבת לצאת בגללך. זה לא המקום שלה. ויש אנשים שמפרשים הפוך. בכל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. אז הם חושבים, הנה, אתה רואה? לא אדוני, זה כמו האמא שהילדים של המשכנים נזרקו מהבית והיא הולכת אחריהם אפילו שהם בפח הזבל. זה צריך להבין. כלומר, אומר כאן הרב שהשכינה שיורדת בגלות עם ישראל זה כישרון, כן? כי צריך כישרוניות בשביל שהשכינה תחזיק מעמד במקום כזה. זה כישרון. זה דבר שכמו לוליאן, הקדוש ברוך הוא עושה קונצים כדי להגיע אליו לדבר הזה. זה כישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע, זה הפך מהטבע. כלומר, לא טבעי לשכינה להיות בחול. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. אבל תדע לך, אומר הרב קוק, קדושה כזאת זה לא קדושה שלמה. למה? כי היא במלחמה נגד הטבע. היא לא יכולה להיות בטבעיות שם בחוץ לארץ, כי זה לא הטבע שלה, זה מלחמת. אז אין שלמות בדבר הזה. במילים פשוטות, בחוץ לארץ השכינה והקדושה היא מרחפת, היא לא נוגעת באדמה. אדם שרוצה לתפוס את הקדושה הזאת, אז הוא באמת צריך להיות במעמד רוחני, גבוה, עליון. אבל זה לא יתלבש לא בפירות, לא בירקות, לא באוכל שלך, תשכח מזה. אין קדושת שביעית בפירות של חוץ לארץ. אין שנת שמיטה בפירות של חוץ לארץ. לא קשור, למה? כי הקדושה לא מתלבשת שם בטבע. הפוך, היא במלחמה נגד הטבע שם, כי זה לא טבעי. ארץ ישראל היא קדושה שונה. הקדושה כן מתחברת לטבע. כי הטבע של ארץ ישראל מתאים, מתואם, לקדושה האלוקית. זה סוד גדול. כלומר, החיבור שהקדוש ברוך הוא ברא כשברא את העולם ורצה שיהיה לו שכינה בתחתונים, זה הגילוי של שכינתו בארץ ישראל בצורה טבעית. וכל מה שהשכינה נמצאת בחוץ לארץ, זה שכינה קדושה שהיא נגד הטבע. כך הוא כתוב במגילה כ"ט: ועתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. למה? מה הקשר? כן, הרב קוק תמיד מסיים באיזה משפט כזה, באיזה מקור שמי שלא מבין אז הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא כאן אומר לנו, שבנבואה כל בתי הכנסת, כל הישיבות שהיו בגלות עתידות, כן, עתידים כולם לבוא לארץ ישראל. מה הקשר? כלומר, כל מה שהיה בזמן הגלות לא היה טבעי ולא היה דבר סופי ונתון, וצריך להבין שתמיד תמיד תמיד צריך לשאוף לדבר אחד, שבית כנסת או ישיבה שבניתי בניס או בפריס, שזה לא המקום הנכון. אני צריך לבוא עם כל הבית כנסת הזה, עם כל הישיבה הזאת. עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, כן, בבל זה כל מה שמחוץ לארץ ישראל, שיתקבעו בארץ ישראל. תחזור ותבנה את הישיבה שלך פה. הגמרא בסנהדרין קוף ד' מלמדת, אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו ישראל באיכה? אנחנו עכשיו נוגעים במגילת איכה. כתוב, יש גמרא בסנהדרין. למה לקו ישראל באיכה? כלומר, לקו באיכה, מה זאת אומרת? שאיכה זה חורבן, זה מחלה. כן, לקו, במה לוקים? כן, במחלה, במכות, כן? כלומר, המילה הזאת, איכה, היא בעייתית זאת. אומרת הגמרא, מפני מה לקו ישראל באיכה? והתשובה מיד, מפני שעברו על 36 קריטות שבתורה. כלומר, 36 דברים שחייבים עליהם קראת. מה הקשר? אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו באלפי? למה באלפי? כי מגילת איכה בנויה כולה בסדר א' ב', איכה ישבה ב', ג', ד', כל הפרקים מסודרים כך, כמעט, עוד מעט נראה. מפני מה רקו באלף ב', תשובה מיידית, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף ב'. למה התורה ניתנה באלף ב'? כלומר, הקדוש ברוך הוא, כן, איזה אותיות? זה א' ב', זה קשר, ממעלה למטה. ישבה בדד. מה זה ישבה בדד? אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמע ויערפו טל, עכשיו יהיה בדד מושבם. כלומר, אני בשביל עם ישראל תכננתי תכנון אחר לגמרי. אני רציתי שהם ישבו בדד, זאת אומרת, אין יעקב מבחינה שהם אין הם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, אנשים גדולים שלא אכפת להם ממה שקורה, זה מה שאומרים עליהם. אבל הם מנסים כמה שיותר לגלות את הקדושה האלוקית בעולם הזה. עכשיו אני לא יכול לשנות את הבדד שלי. אז הבדד יהפוך פשוט למציאות אחר. כלומר, יהיה בדד מושבם, הם יהיו לבד.
מה שבדד זה מודד?
בדד זה מלשון להתבודד, כן? אדם בודד לבד. לבד, אבל, וזה טוב שאתה שואל את זה, דד, כן, זה דדים. דדים זה חזה. כן. השדיים נקראים דדים, בלשון חזה, כן? כלומר, כשאנחנו אומרים כל דודי, אנחנו לא סתם אומרים על דוד, כן? אלא המדרגה שאני יכול להתחבר לחלב של האימא. הן עם לבדד ישכון, כן? מפרשים חז"ל בקבלה, עם ישראל שמסוגד לשבת ולינוק מהחלב של הקדוש ברוך הוא. לבדד ישכון, שעולה לדדים הרוחניים, כן? בקבלה יש הרבה עניינים עם דדים, למשל בדי הארון, כשהבדים, אתם יודעים מה זה הבדים? הבדים זה המקלות, שתי מקלות שהיו מחזיקים בהם את הארון, כן, היו מאחורי הפרוכת. ואיך היו שמים אותם מאחורי הפרוכת? בצורה כזאת שתהיה בליטה. אז היו רואים ככה, שני שפיצים יוצאים מהפרוכת, וזה היה שני המקלות. יש לזה רמז בתורת הסוד, למה צריך שיהיו הדדים בולטים? כן, אני לא אכנס לכל הפירוט כמובן, אבל באופן פשוט זה כדי להראות לנו שיש חיבור בין עולם לעולם נמוך יותר, שהעולם הגבוה מתייחס לעולם הנמוך יותר ודואג לתת לו חלב, כמו אמא שמעלה את התינוק שלה שנולד לכיוון החזה, למרות שהוא יצא מהחלק התחתון שבגוף שלה, היא מעלה אותו מיד ומביאה אותו לחזה כדי שהוא כבר יתחיל להתרגל למנות ממדרגה גבוהה. אז בבית המקדש, בחודש הקודשים, יש לנו סימנים לדבר הזה. אז זה, כל זה עניין שהן עם לבדד ישקול. לבדד, לבית דד. פעמיים דד. זאת אומרת, שני דדים. דד ימין ודד שמאל. כן, וצריך להבין יסודות עמוקים בדבר הזה, שהחלב שבימין אין לו טעם כמו החלב שבשמאל, ולכן האמא צריכה לדעת מאיזה מקום היא צריכה להעניק את התינוק קודם, כדי שאחר כך התינוק יסיים בחלב שהוא מתוק יותר. יש הבדל בין הטעם, גם זה סוד. ימין ושמאל זה שני מצבים, שתי גישות בחיים. לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. הידיים שלי הם ביטוי לשני דברים. אני צריך לדעת לעשות איזון. מצד אחד לתת גבול, מצד שני לקרב. ואותו זמן, בד בבד. וזה איזון ולימוד איזון, שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קריטי למי שלא מאוזן באיזון הזה. אז הוא במצב שאו שמאל דוחה כל החיים שלו, או ימין מקרב את כל החיים שלו, ששניהם סכנה קטסטרופלית גם לאדם, ואם זה חד ושלום בעם עוד יותר גדול. ותמיד תמיד תמיד צריך איזון ולדאוג לאיזון הזה, וזה מופיע בכל ימין ושמאל. עכשיו אנחנו מדברים על הדדים. חוץ מזה, אם כבר שאלת, ודד, כן? ודד, דד זה שמונה, דלת ודלת. כלומר, המדרגה הזאת היא מדרגה רוחנית שהיא מעבר לשבע. כשאמא נותנת חלב לבן, היא נותנת לו ממדרגה שמונה. כלומר, שמונה אותיות נשמה. ממדרגה גדולה, ממדרגה של עולם הבא. זה לא חלב של כאן. זה חלב שבא ממדרגה העליונה גדולה מאוד. וזה נקרא, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. אנחנו ניזונים, יונקים ממדרגה שמינית, ממדרגה אלוקית, ממדרגה שמינית, שהיא הבניין הרוחני הפנימי של עם ישראל. משם הקדושה. על כל פנים, אנחנו חוזרים לגמרא. במקום הדד הזה, אז אנחנו, כן, בדד מושבה.
אבל באיכה, איך אתה מתאים?
באיכה, כן, איכה. איכה, כן, לקו באיכה. כשאתה שואל את מישהו, כן, איך אתה מרגיש, אז אומרים איכה. או אייקה.
איך.
איך. עכשיו, למה זה כתוב ככה?
איך,
כלומר, איך הגיע המצב כזה שאנחנו מקבלים קטיושות על הראש כל יום? איך? אתה יכול להסביר לי? איך עם ישראל שיש לו כוח עצום ואנחנו צריכים להיות במדרגה אחרת לחלוטין, אנחנו ניתנים תחת מטרי קטיושות? כמו שאמר אחד החברים שלנו בצפת, זה פעם ראשונה שכולם אומרים יש לנו יראת שמיים. לכולם יש יראת שמיים, כי זה נופל להם מלמעלה. איך לך? כן. אז איך ירושלים הגיע למצב כזה? עכשיו, נתתי לך רמז, אמרתי לך, זה דומה לאייקה. ובראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא, כשהוא דיבר עם אדם הראשון אחרי החטא, האדם הראשון הלך להתחבא שם, אז הקדוש ברוך הוא מסתובב בתוך הגן וכאילו לא רואה אותו, כן? אז הוא שואל את אדם הראשון, אייקה. אז אנשים שלא מבינים, הם אומרים איפה אתה, כן? כאילו, אני מחפש אותך כבר שעתיים, לא מצאתי אותך. האמת שהוא שואל אותו, איך הגעת למצב כזה? אייקה. איפה אתה בחיים שלך? מה עשית עד עכשיו? תראה לאיזה מצב הגעת, אתה מתחבא בשיחים שם, אתה רואה שאני לא רואה אותך. אתה מתבייש מעצמך לבד, אתה נכנס בחיים. כל זה אחד. איך הגענו למצב כזה? תשים רק לב, תשימו לב שאיכה זה בגמטריה 36, ולכן, מפני מה לקו ישראל באיכה? מפני שעברו על 36 קריטות. כלומר, במילה איכה היא גמטריה 36, יש ברמז ל-36 קריטות. כלומר, בתורה יש 36 חייב קרק. ובכולם נפלנו. ולכן הגענו למדרגה של איכה. כתב המהר"ל זצ"ל בנצח ישראל פרק שיעי. דקדקו על המילה הזאת מפני כי כולם פותחים הם בלשון איכה. ודבר זה אין לומר שהיה במקרה. אומר המהר"ל, אל תחשוב שחכמים אין להם מה לעשות, כל פעם שיש מה בעיה, אז המילה הזאת מופיעה, איכה. כן? גם משה רבנו אמר את זה בפרשה, נכון? איכה אוכל לבדי לשאת, כן, את העם הזה, שאת העם הזה, לבדי, תורככם, מסעכם, גם משה אומר איכה. אז אומר, זה לא במקרה. ולכך דרש רבי יוחנן מפני שעברו על למד וב קריטות, כך אומר המהר"ל. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד מה זה איכה. ברש"י על הגמרא, איכה למד וב וגמטריה למד וב. רש"י מביא לנו דבר כזה, כן? רש"י פתאום עושה גמטריות, כן. מוזר, לא מתאים, כן. לו הוא אומר לנו, תיזהר, תסתכל טוב טוב, איכה למד וב בגמטריה למד וב קריטות. כלומר, מה שאמרו בגמרא זה מתייחס לגמטריה של הדבר הזה, של האיכה הזה. איך, מה הולך פה? ממשיך המהר"ל, כי כאשר ישראל היו דבקים בו התברך, אי אפשר שיהיו גולים מן הארץ עד שתשב העיר בדד. אין מצב כזה שעם ישראל יוצא לגלות וירושלים נשארת בודדה. אין דבר כזה. כשהתושבים גולים מן העיר, מפני חטאינו גלינו מארצנו. גלות זה עונש. היינו בצפת שלשום? מה היה שם בצפת? שום דבר, ריק. ריק, חום וריק ושקט מוחלט, כלום, שום דבר. איפה שתלך אתה יכול לישון על הרצפה, אין כלום. למה? גלות. זה גלות, זה לא נורמלי, נכון? זה לא מצב נורמלי שכל האנשים עוזבים מקום. למה אנחנו עוזבים מקומו? מפני חטאינו גלינו, בתוך ארצנו אנחנו מסתובבים. מי שלא מבין שיש כאן רעיון, יש לו בעיה. אז מה האנשים הקטנים יגידו? נו כן, יורים עלינו, אנחנו הולכים. יתנבל, אתה עכשיו תופס את המקל. אני עכשיו שואל אותך, למה המקל הזה עשה שירו עליך ואתה תלך ותברח מכל מקום בארץ? איך הגענו למצב כזה? איכה? אולי זה קשור לכל מיני גלויות שגרמנו לאחינו ולא עשינו מה שצריך לעשות כדי לעזור להם, שגם הם גלו וקרשו אותם וזרקו אותם כמו זבל מהבתים שלהם. אולי, לא יודע. ואנשים שהיו גרים במקומות אחרים לא זזו, זה לא עניין אותם, זה היה רחוק. אולי, אולי מבחינה מנטלית לא הבנו שכשקורה משהו לחלק מעמנו זה קורה לכולנו. אולי. מה? לא, זה כבר תוצאה, זה כבר מאוחר. ברגע שיש כבר את זה, זאת אומרת שעשינו כבר את הדבר הלא נכון. עכשיו להישאר בבית ולסכן את החיים זה עוד טיפשות אחרת, ולהוסיף טיפשות על טיפשות. אני רוצה להבין למה הגעתי למצב הזה, שכן אני צריך לברוח, כי צריך לברוח לפעמים, אין מה לעשות. אבל למה הגעתי למצב הזה שאני צריך לברוח? אחר כך מה אני עושה זה עוד סיפור אחר. להתעקש כדי להיות במקום ולהגיד לא, אני לא מאלה שעוזבים. אם צריך לעזוב, צריך לעזוב. לפעמים כן צריך לעזוב. כמובן לא באופן סופי, לא באופן טוטלי, אבל ברגע שעזבת, זה מראה על דבר. כן? היינו במקווה של האריזל, אם לא היו חיילים מילואים, היה ריק. המקווה של האריזל ריק. אין דבר כזה, אין. עד כדי כך שנשים שהיו איתנו רצו לעשות מקווה. חשבו לעשות מקווה, זה פעם ראשונה אולי בחיים שלהם שהם יוכלו לעשות מקווה בשקט שם, באריזה. היו כמה חיילים מילואים משכנים שהיו שם ועוד אחד לקח אותם. הכל ריק. הכל ריק, אין בתי קפה, אין מקולות, אין זה, אין כלום, אין שום דבר, אין מה לאכול. אם אתה לא מביא אוכל, אין אוכל, כי אין סיפוק, אין הספקה של אוכל. אין מזון, לא מגיע לשם שום דבר, כלום. איך הגענו למצב כזה? איך? כשהעיר יושבת בדד, כלומר, למה אני עכשיו מתרגם את הדברים שהיו לפני 2000 שנה לאקטואליה? מה אין לי מה לעשות? אלא מי שלא לומד תורה בצורה כזאת, הוא לא מבין. הוא לומד על מה שקרה בהיסטוריה, וזה לא מביא לו שום דבר היום. וכמה אנשים לומדים תורה כמו דבר שהיה בעבר ולא שייך אליי היום פה. אז בשביל מה אני לומד תורה? תפסיק. אתה לומד תורה בשביל לשחזר דבר שקרה לפני 2000 שנה? אם זה לא בשביל ללמוד על היום, לא עשית כלום. מעשה אבות, סימן לבנים. אם זה לא סימן לבנים, אז מה אכפת לי ממעשה אבות? כלומר, אני צריך להבין שאנחנו באותה טעות, באותה מדרגה ובאותה תקופה. זה לא מעניין? בוודאי. בגלל זה אני אומר שצריך להיזהר לא לשבת מן הצד ולא לעשות כלום. כמו שהיה אסור אז, גם היום זה לא בסדר. גם היום צריך לעשות מה שאפשר לעשות. כל אחד והכלים שלו, כדי להשתתף בדבר הזה. ולא להגיד לא, היום ברוך השם לא נפל עלינו כלום. למה? בגלל שכמה קילומטרים מפה נפל, זה לא מגיע לך. כמו אנשים של אשדוד שאומרים לו, זה אין להם איזה טווח ארוך, ברוך השם. כן, בתל אביב אומרים, אם יגיעו הטילים עד תל אביב, אז כבר זה עובר את הקו האדום, כן? למה בחיפה זה לא טוב? זה לא אותם יהודים? בחיל אביב זה מתחיל להיות גרוע? אם יעברו את נתניה, עכשיו צריך להיכנס בהם. למה? ברגע שעברו את הגבול צריך להיכנס בהם. מה, זה לא אותם יהודים? אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא דוחף אותנו בכוח להבין שאנחנו אחד. ואנחנו כולנו, כל אחד עם הדברים שלו. שבא? לא. יש לי עבודה, יש לי זה, אני לא פנוי, כן? כל אחד יש לו מה לעשות. בדברים מה לעשות. העיקר שלא תהיה במקום הנכון, בזמן הנכון. יצר הרע של קדושים. הרי היצר הרע עובד ככה, איך הוא יעבוד? אני מכיר אנשים שכל החיים שלהם תספסו את כל מה שהיה במשפחות. מהברית עד החתונה. כל הזמן היה להם מה לעשות. בברית הם לא יכלו כי היה לו בדיוק איזה טלפון מאחד סוכן שהיה לו פגישה איתו. כשהילד היה בר מצווה היה לו נשיאה לחול בגלל שזה היה חשוב יותר. כשהוא התחתן הוא גם לא יכל בגלל שהשותף שלו הגיע והם התחילו לעשות את הביזנס, זה היה היום הראשון של הבנייה. אחרי זה נולדו לו נכדים, אם כבר הוא לא היה במילה שלו אז למה שיהיה במילה של הנכדים? כל החיים שלו הוא פשפש הכל, אף פעם הוא לא בשום תמונה. ויש אנשים שמפסידים את החיים בצורה כזאת. תמיד יש להם מה לעשות, ותמיד הם עייפים, ותמיד יש להם זה, ותמיד יש להם משהו אחר, ואף פעם הם לא יהיו לא בזמן הנכון, במה הנכון ולא במקום הנכון, ולא עם האנשים הנכונים. תמיד. ואף פעם לא יגיעו, כן, להבנה הזאת. וזה עצמו העונש שלהם. זה העונש שלהם, שאף פעם לא במקום הנכון בזמן הנכון. זה העונש. לא צריכים עונש אחר. כלומר, מגיע למעלה, לא יגידו לו למה לא עשית זה, אמרו לו, איפה היית? לא היית בשום מקום שהיית צריך להיות. אתה תמיד במקום אחר בזמן שצריך. אני לא אומר את זה רק אל עכשיו. אני אומר את זה באופן קבוע לחיים שלנו. צריך תמיד עם רדאר ללכת ולהבין איפה אני צריך להיות, באיזה שיעור, עם מי אני צריך ללמוד, מה אני צריך ללמוד. בזמן הנכון, במקום הנכון, במידה הנכונה. אני מעיד על עצמי ששנים פספסתי שיעורי תורה, אני יואל. שהייתי עם אנשים שלא מלמדים תורה כמו שצריך, ולמדתי דברים שלא חשוב שאני אלמד אותם עכשיו, ובזבזתי את הזמן שלי. ונפל לי הסימון לא הרבה שנים אחורה, שאני צריך לדאוג תמיד להיות עם הרבנים הנכונים בזמן הנכון וללמוד את הלימוד הנכון המתאים למה שאני חי עכשיו. לא רק זה מספיק שאתה לומד תורה, עושים לך איקס, הנה הוא יש שעתיים פה זה. אז אני יכול גם לעשות עבודה כדי לנסות להדריך אחרים שלא יעברו, כן, אם אני כבר עברתי בזה. זה נקרא בדד. אבל בשביל שנחרטו ישראל מן העיקר, הוא השם יתברך, כן, זה העיקר. ברגע שאתה עוזב את הקדוש ברוך הוא, את ההוויה, לכך הלכו ישראל בגולה. כלומר, זה רק תוצאה הגולה, זה רק תוצאה הבדידות, זה רק תוצאה האיכה. אם אתה לא מבין את האיך ואת הלמה, כי באיך הזה יש למה, זה לא איך. כלומר, איך יצאת באוטובוס או במונית מאותו מקום? לא, זה לא האיך הזה. באיכה יש את הלמה. למה קרה לך? למה הגעת לאיך הזה? אתם מבינים? גם בתוך האיך יש למה. וזה איכה. זה לא איך, כי התורה יודעת לדבר עברית, ברוך השם. היא הייתה יכולה בהחלט לומר, איך ישבה ירושלים לבד בדד? איך העיר רבתי עם? לא, היא כותבת איכה, כי במילה איכה כנראה יש סוד שאתה הורס בניין שלם שאתה לא יודע את המהות, לא את האיכות. לא רק את האיך, אתה גם את הלמה. ועניין הקריטות שבתורה צריך להבינו. אני רוצה להבין מה זה שאומרת הגמרא בסנהדרין קוף ד' שעברו על 36 קריטות. מה זה הדבר הזה? שכתוב על זה במדבר תדבר, כן, אחרי תיקרת או יקרת תיקרת הנפש ההיא. והפירוש הוא יקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא. כלומר, קריטות שנשמור, זה שגם העולם הזה הוא לא בדברים הנכונים, לא שייך, וגם לעולם הבא הוא לא שייך, הוא לא שייך לכלום. זה נקרא קרת. מה זה חייב קרת? במילים פשוטות, האדם שהוא מחוץ למערכת, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, הוא לא בתוך המערכת. ואני מאפשר לעצמי לומר דבר שהוא קצת אולי יותר רחוק, הוא לא שייך לכלל, לא שייך לעם ישראל, לא מבין את המהות הזאת של כלל, לא מבין. אז הוא מבדיל, הוא מובדל לבד, הוא יוציא, מוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אבל אנחנו אומרים את זה תמיד, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אז הוא גם בעולם הזה לא שייך, וגם לעולם הבא לא שייך. אין לו שייכות, אין לו מקום. ולמה משני העולמות? אני שואל את עצמי, למה משני העולמות?
את העולם הזה אנחנו מבינים, כאילו, אם הוא לא עושה מעשים שהם קשורים לחיים של יום יום, אז בסדר, אבל מה קשור לעולם הבא?
מה קשור לעולם הבא? אה? מה אתם אומרים? למה הוא חייב קראת מן העולם הזה ומן העולם הבא? למה משני העולמות? כלומר, במילים פשוטות, מי שלא מבין, מי שלא יודע לחיות את הדברים כמו שצריך לחיות אותם, אז גם בתוצאה הרוחנית אין לו את הדבר הזה, את אומרת. למי יש עוד רעיון אחר? מה זה עולם הבא? זה עולם הזה.
עולם הבא זה בעולם הזה? עולם הבא צריך להיות בעולם הזה?
לא, שהוא צריך, הוא נמצא, רק לא רואים אותו.
צריך לגלות אותו.
כן, אז מה זה אומר? זה אחד, העולם הבא והעולם הזה הם דבר אחד. כלומר, הם גוף ונשמה ושל מציאות כוללת. זה כמו שאתה אומר לי, מי זה אני? אז אני אגיד לך, זה הנשמה שלי. אבל היא בתוך, לא, לבוש, אני בתוך גוף. אתה לא יכול להגיד לגוף שלי, זוז הצידה, אני מתייחס רק לנשמה שלך. לא, זה דבר אחד. הגוף והנשמה שלי ביחד באו לבית כנסת לפני חצי שעה. כלומר, אדם לא נורמלי היה משאיר את הגוף שלו במקום אחר והולך עם הנשמה שלו למקום אחר. יש דבר כזה או אין? בטח שיש. יום אחד רב ראשי גדול בצרפת בא והייתי באמצע שיעור, כשהוא נכנס התבייתי אם להמשיך את השיעור או לא, כי הוא רב גדול מאוד. אז אמרתי, טוב, אם אני כבר ממשיך, אז לפחות אני אגיד לו מה שאני חושב. אמרתי לו, זה כמו אנשים שהלב שלהם בארץ ישראל והגוף שלהם בחוץ לארץ, והם נקראים בלשון הרפואה סכיזופרנית, מחלה חמורה. אז הוא אחריי כמובן דיבר, כי פשוט ממנו. אז הוא אמר, העקיצה שמקודם נוגעת. וזה נכון, אנחנו חולים. המחשבה שלנו בארץ ישראל והגוף שלנו בחוץ לארץ יש לנו מחלה גרועה, חמורה. אז אמרתי לו, צריך פשוט לחבר בין שניהם. תביא את הנשמה לחיות עם גרעין הגוף. כן? וזה הבעיה הכי קשה. זה עוד לא נגמר, זה לא עלייה גדולה, זה רק סממנים של העלייה הגדולה. זה מתחיל, זה הרבה יותר גדול מזה, בעזרת השם. כלומר, העולם הזה והעולם הבא זה דבר שצריך לגלות אותו כדבר מאחד. אומרים לי, איפה זה ירושלים של מעלה? מה אתם אומרים? זה פה, שיש הר הבית. כלומר, מי שעולה להר הבית, למקום המקדש, הוא נוגע, הוא נכנס לתחום של ירושלים של מעלה. לנשמה של ירושלים של מעלה. מה אתם חושבים שיש באיזה מקום, כמה קילומטרים בחלל, ירושלים של מעלה? זה נצרות, זה לא יהדות. אנשים טיפשים. הם חושבים שכמה קילומטרים מכדור לארץ, היא מתחיל להיות משהו שם. כשמשה עלה להר סיני, לאן הוא עלה? איפה הוא הלך, משה? איפה הוא הלך? פיזית, אני שואל אתכם שאלה פשוטה. לאן משה הלך כשהוא עלה להר סיני?
עכשיו במקום.
לא. מה לאן? הלך, לאן הוא הלך?
להר.
לשום הר. הוא נכנס לבית המקדש שהיה אז, זאת אומרת למשכן. שם הוא עלה להר, זה נקרא עלייה להר. אתם מבינים איך הכל מעוות? כי אנחנו רואים סרטים ויותר נעים לראות איזה בן אדם עולה כמה קילומטרים ברגל כמה ימים עם זקן, עם איזה מקל, וזה עושה את הסרט. אני לא מדבר על זה בכלל. אז לכן משני המקומות האלה הוא פגום, חס ושלום. כי הכרת הוא ניתוק הקשר של האדם מבחינת גופו ומבחינת נפשו. זה נקרא קרץ. הוא מתנתק למה שהוא, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית, כאילו יוצא מכל העולמות ולא שייך להם יותר. רצית להגיד משהו?
כן, אני שואל אותך, מאיפה אנחנו, מה המקור, שאנחנו יודעים שמשה עלה למשכן.
זה הספרים, צריך ללמוד, הספרים הקדושים, כתוב. מה? כן, כתוב אמה.
מה?
אמה, זה נקרא. חצי מטר לעלייה שלו. כלומר, הוא פשוט גילה את המדרגה של העולם הבא במקום שמחבר עולמות בינתיים. איפה היה המקום שמחבר עולמות בינתיים? במשכן. אז הוא שם, הוא עולה להר סיני. הרי משה לא קיבל תורה בסיני, נכון?
אז למה לשים את השם, כאילו, למה לשים את השם של הר סיני? למה לא אמרו, עלה להר? למה דוזנים שם מסוים להר?
אתה צודק מאוד.
או שזה אולי...
יפה מאוד, אתה צריך ללמוד מה זה סיני. יפה מאוד, זה השיעורים שאנחנו מנסים לעשות. הבנת? זאת אומרת, אתה חייב לבוא. כדי לדעת מה זה סיני. מי זה סיני בכלל? משה קיבל תורה. מי סיני? לא בסיני. אז מי זה סיני? יום אחד היה סיני והוא נתן תורה למשה, ומשה קיבל תורה מסיני. בוא נחפש מי זה סיני הזה. מי זה הסיני הזה שכולם מדברים עליו? אם הוא היה מקבל תורה בסיני, היית אומר לי בסדר, זה מקום. אבל אם הוא מקבל תורה מסיני, זה כבר מושג, זה כבר לא רק מקום. בסדר?
זה שיעור אחר.
נכון, שיעורים אחרים.
כן, שיעורים.
ולכן כשחטאו ישראל, נחרטו מן העיקר. כלומר, מה זה חטא? חטא זה לצאת מהמסלול הנכון. לא לשאול את השאלות הנכונות, וכמובן לא להיות בשיעורים הנכונים ובמקומות הנכונים, ולשאול שאלות שהן מצד ליד. ליד, אבל לא בול, ליד. ליד זה לא בפנים. הייתי ליד, אבל זה לא בפנים. קלעתי למטרה? לא, לא קלעתי למטרה, יריתי ליד. הכתתי. חטאו ישראל. זה הכי. נחרטו מן העיקר עד שהלכו בגולה. ברגע שיוצאים מהעיקר, מיד הולכים לגלות. מיד. איך אמרנו בשבת? מתי היה הקורבן בית המקדש? במוצאי שבת. כלומר, ביום ראשון בשבוע, ביום אחד בשבוע. למה? למה חורבנות של בתי מקדש קרו תמיד במוצאי שבת? מה זה להגיד לנו שתמיד ביום ראשון צריך להיזהר כשקמים בבוקר? לא. זה אומר לנו פשוט שכשיוצאים ממדרגה שנקראת שבת, אתה כבר מועד לחורבן אחת לשניים, כי אתה נופל לחול. ובחול אתה כבר לא בקודש. אז תמיד החורבן זה כשיוצאים מהקודש ונופלים לחול. זה המושג של חורבן. אז במילים כאלה ולפי הדבר הזה, מה זה בניין? שבת. מה זה גאולה? שבת. מה זה גלות? מוצאי שבת. פשוט מאוד. כלומר, כשאני חוזר לשבת, אני חוזר לשבת שהיא מכל הבחינות. גם שבת הזמן, גם שבת המקום, וגם שבת הנפש. יש הרבה שבתות בחיים. צריך לחזור לכל השבתות האלה. כלומר, לשמור שבת בגלל שזה אחרי שישה ימים. אז אני שומר שבת, וזה חשוב מאוד, זה שבת הזמן. אבל יש גם שבת המקום, תבוא לגור במקום הנכון, בארץ ישראל, אתה לא יכול לגור בחוץ לארץ ולעשות שבת, זה לא מתאים בכלל. אתה בשבת הזמן, אבל לא בשבת המקום. ובשבת הנפש, זאת אומרת, להתעמק וללמוד תורה. אתה לא לומד תורה, אז השבת שלך, אתה עדיין לא בשלמות. שבת שלום, אתה לא בשלמות. לא אומרים שני שלום, שישי שלום. למה אתה אומר שבת שלום? כי בשבת יש שלמות. אם תתחיל ברחוב להגיד שישי שלום, אני אגיד לכם משכן זה צריך להכניס אותו מיד כמילולה. כן? למה שבת שלום? כי שבת יש שלמות. אז אנחנו חג ושלום ברגע שעם ישראל חוצה, נחרט מן העיקר עד שהולך בגולה. אבל הגמרא ממשיכה ומלמדת אותנו מאיכן התחילו הצייה והפגם שהובילו לגלות. איפה זה התחיל? אני רוצה את השורש, כי אם אני מכיר את השורש, אני יודע איך לתקן. אם אני לא שואל את עצמי, למה חכמים אומרים לנו בגמרא, מהי הסיבה של החורבן? זה חשוב מה הסיבה של החורבן? בטח שזה חשוב. בלי זה אני לא יודע איך תהיה הבנייה השלישית, המחודשת. אם אני יודע מה הסיבה שגרמה לדבר הזה, לנפילה, אם אתה לא יודע מה הסיבה של המחלה, איך אתה יכול להתרפא? איך אתה יכול להביא עליך, כן, רפואה שלמה, איך? אז חכמים ליד החורבן אומרים לנו למה. ואני צריך להבין את הלמה הזה עד הסוף כמה שאני יכול. וזה לשונה, ככה אומרת הגמרא, על הפסוק. פסו עליי תיהם. אוי ואבוי, כנראה שזה מתחיל בפה. כלומר, הגמרא אומרת לנו, אתה יודע למה היה החורבן? קודם כל בגלל שפתחו את הפה עליי, דיברו עליי, על הקדוש ברוך הוא, פצו. כן? מה זה פצו? עם יסון? ציפצופים, כמו ציפורים, מתחילים לדבר, 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 מה? אני מדבר, מה קרה? לא עשיתי כלום, מה אי אפשר לדבר? אמרתי, מה קרה? פצו עליי תיהם, התחילו לדבר עליי. איך מדברים על הקדוש ברוך הוא למשל? איך אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא לשון הרע? אתם מכירים אנשים שמדברים על הקדוש ברוך הוא לשון הרע? כשמדברים על עם ישראל, כשמדברים על ארץ ישראל, כשמדברים על יהודים, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא פה. הרי אנחנו לא מתכוונים לומר שמישהו אמר לקדוש ברוך הוא, כן, מה? יש כאלה גם, מה עשית, איפה היית? יש. אבל ברגע שאתה מדבר על עם ישראל בצורה לא נכונה, על ארץ ישראל בצורה לא נכונה, יש לך כבר בעיה עם הקדוש ברוך הוא.
אבל פה כשאומרים פיהם, אנחנו לא מתכוונים כאילו על בני ישראל?
כן, בדיוק על בני ישראל.
אז מה, בני ישראל שאומרים לשון הרע?
יפה, איפה אמרו לשון הרע? הקדוש ברוך הוא, כך אומרת הגמרא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, בוא תראה, בשביל מה הקדים פה לעין? מה זה פה לעין? בדרך כלל, באלף ב' זה עין פה, א' ב' ג' ד' ה' ו' ת' 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 עין פה. אומר פה רבי יוחנן, אומר לנו, אני אתן לך דבר רמז, בשביל מה הקדים פה לעין? למה יש קודם כל פה לפני עין? בשביל מרגלים. אוי ואבוי, איפה יש פה לפני עין? איפה יש פה לעין?
קודם כל ראו, אחר כך דיברו.
בוא נראה. בשביל מרגלים שאמרו פיהם מה שלא ראו בעיניהם. זאת אומרת, קודם כל הרצון שלהם זה היה לא לעלות לארץ. אז לא חשוב מה הם יראו, הם יגידו תמיד את מה שהם רצו להגיד. אתם מכירים דבר כזה?
בטח.
כן, כל העיתונות העולמית. תמיד עם ישראל, קודם כל העיתונאי החמוד מצרפת או מאנגליה או מארצות הברית רוצה להגיד משהו לעם ישראל, אבל הוא לא מוצא. אז מה הוא יעשה? הוא יחפש, 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 אפילו שהעיניים שלו רואות משהו אחר, הוא לא יראה. הוא יגיד קודם כל משהו, זה יעשה לו טוב, הוא חייב להגיד משהו על עם ישראל, ואחרי זה הוא ימצא איזה משהו שיוכל להלביש את זה ולסדר את העניין שלו כמו שחל. לא חשוב. כלומר, זה שהאויבים שלנו יורים על ילדים ועל זקנים, אפילו על עיוור, בלי כלום, איפה שזה ייפול, זה ייפול, העיקר שיערוב, לא אכפת לו מי. וזה שאנחנו יורים באופן מדויק כדי לדעת מי לא לפגוע ומי לפגוע, ברגע שפעם אחת בלי חוונה אנחנו פוגעים במישהו, בגלל שהוא התחווה אצלו, ושניהם שותפים, זה לא חשוב, אני לא רוצה להיכנס לעניין, נגיד שלא. אז הוא אומר, הנה, 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 תפסתי אתכם. ועל 2600 שהם יורים עלינו על עיוור, אף אחד לא תופס אותם. זה נורמלי. כלומר, הגמרא פה באה ומלמדת אותנו סוד גדול. בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, דהיינו שהקדימו המרגלים אף הם את הפה לעין, וזה שהוציאו דיבה על ארץ ישראל בשקר. וכתוב בתהילים י"ב, יחרת השם צפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. וקשר המהר"ל עניין זה למרגלים, כלומר, ללמדנו שחטאו בהוצאה דברי שקר שלא ראו על הארץ, וזה גרם שהם נחרטים וילכו לגולה. כלומר, לפי זה, יש הקדמת הפה לעין. אנחנו ניתן להם את המקום פה, כנראה הם יגיעו לשיעור, אבל אנחנו נמשיך למטה כדי להבין איפה יש לנו באופן מוחשי שהפה הקדימו אותו לעין. כלומר, איפה הטעות הזאת? איך אפשר לטעות בדבר כזה להקדים את הפה לעין? אני אתרגם לכם את זה במילים של היום. כשאדם מדבר מהבטן ולפני שהוא חושב, זה נקרא להקדים את הפה העין. אתה לא רוצה, אז אתה מחפש לך הדבר שאתה תגיד אותו, כי לא רצית מלכתחילה כבר לבוא לארץ. אז אחרי זה אתה מסיים עם העין. אבל אם היה לך קודם כל את הכוח הרוחני, אין, היית בא בצד השני. למה כל זה חשוב? מה הקשר למגילת איכה? אנחנו נראה שיש פרק במגילה, בכל המגילה, שהוא הופך את הסדר של האלף ב', מעניין מאוד. אמרנו מקודם שהסדר של איכה זה באלף ב', ופתאום אנחנו מגלים שיש סדר הפך מאלף ב'. מה קרה? למה? הייתי זו דבר. לא, אני לא רוצה להפריע שאנשים שיהיו.